אנחנו בחוות תלמידים, עמוד חפ"ו במהדורת פלדהיים. יש מהדורות שזה עמוד י"ג, עמוד ח'. טוב, ומה מאוד מאיר לנו השלה, זכרונו לברכה, בדורכנו, בענייני חינוך דורנו. ואומרו על הפסוק, אל תוכח לץ בן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה. אז הפסוק במשלי אומר לנו שאת הלץ אל תיתן לו הוכחה, שהוא עלול לשנוא אותך. תן הוכחה לחכם, כי הוא יאהב אותך. כשבאת להוכיח את זולתך, לא תזלזלהו ולא תחורפהו למור לץ אתה. זאת אומרת, הוא לומד שהפשט הוא אל תוכח לץ, אל תוכיח על ידי אמירה אתה לץ. פשט הפסוק זה אל תוכיח בן אדם שהוא לץ. אומר השלה הקדוש לו, אל תוכיח על ידי אמירה אתה לץ, כי בזה ישנאיך ולא ישמע לך. רק הוכח לחכם, אמור לו, הלא חכם אתה, ולמה תעשה כה? יעבך וישמע לך, עד כאן לשונו הקדוש. ועד כמה צריכים להיזהר בדורנו בזה, כשלב הנער גם בעצמו כל כך מתרחק מאיתנו, וחוץ מזה שהוכח לחכם כנזכר לאל, נחוץ לנו כדי לקרב את לב הנער, וחוץ מזה שהוכח לחכם, הנקודה הזו שתוכח אותו על ידי זה שאתה אומר לו, שמע, אתה חכם, זה נחוץ לנו כדי לקרב את לב הנער אלינו. גם לעצם החינוך יועיל הרבה לפתח את כוחי התלמיד של הגוף והמוח לצאת ממסתרם, להתחזק ולהתעזר בתורה ובעבודה. משל.
זה כל העניין, רק לא להגיד לו, זה בדוגמה דווקא ל...
בוא נקרא את ההמשך, ואז בוא
נשמונה.
יפה. אז בוא נהיה, הוא באמצע, ניתן לו לסיים. משל למי שמשבחים אותו בפניו שנדבנו. אז יש שהתחזק לתת נדבה שלא היה יכול מקודם למשול ברוחו ולהתנה, מפני שבזה משבחים אותו לנדבן. פיתו את כוח נפשו לצאת ולהתגבר על מידת הקמצנות שלו. צריכים המלמד והאב לחפש אחרי זה מידה טובה שיש בתלמיד ולשבחו בה ויחזקהו למור. כמה הכשרה ויכולת שגדלות בתורה ועבודה וכולו עומד לך למטרה, ואם רק תעבוד תגיע להן. אבל בשכל ודעת יעשו האב והמלמד, באופן שלא יבוא התלמיד לגאות והתרשלות על ידי זה. אז הוא אמר לנו שכדי לדעת איך לחנך צריך לראות בחז"ל, הם נותנים לנו את המפתחות. והנה עוד מפתח. כשמוכיחים ילד לעשות זה בצורה חיובית. שבוע שעבר הגיע להורה שפתאום קלט שהבן שלו כבר גונב אותו חודש או חודשיים. ילד. פתאום קולט שהילד כל יום גונב ממנו. בסדר. עכשיו מה? אז אמרתי לו, דבר ראשון, שים את הכסף במקום אחר. שים את זה במקום שלא יהיה לו את הפיתוי. כל לילה היה משאיר את הארנק שלו ישר בתוך החדר של הילדים. הולך לישון, הילד היה קם בבוקר, מוציא דולר, שתי דולר. התברר שהילד היה קונה בזה ממתקים. אז שאלתי אותו, כמה ממתקים אתה נותן לילד? מה? התברר שהילד היה קונה ממתקים לו ולכל ההסעה שלו. היה מחלק לכל האוטובוס כל יום חבילה של ממתקים. אוקיי, זה כבר מידות טובות. זה לא שהוא לקח את כל הכסף וקנה לעצמו מי יודע מה כל יום. זה שהוא קנה לכל אוטובוס. אבל אמרת לו, רגע, אתה עכשיו כועס, אל תגיב מתוך כעס. בוא נחשוב שנייה, מבחינה חינוכית, מה טובת הילד? האם טובתו שאתה עלית עליו, מה אתה רוצה להראות לו? אתה יכול לבוא ולומר לו, גנב. כבר חודש ימים גונב אותי. בוא עכשיו תשלם כפל. מה הרווחת? אנחנו פה באים לנצח או לחנך? אם העניין הוא לחנך, אז קודם כל בוא ניקח את הפיתוי. אנחנו רואים שהוא נפל בזה, בסדר. אתה השארת לו כל יום כסף לנגד עיניו, כל יום הלכת לשון שארת את זה לנגד עיניו, אז בסדר. אז הוא גילה שיש דבר שקוראים לקחת, נקרא לזה הלוואה בדעתו מאבא ואמא, ואבא ואמא לא שמים לב, והוא משמח את כל האוטובוס, ובסדר, אולי הוא באמת צריך, אולי אתה צריך לחשוב מבחינת איך הוא משתלב עם הכיתה, אולי זה משהו שהיה לו חשוב, ואז צריך לחשוב באמת איך לעזור לו בכיוונים להשתלב עם הכיתה. צריך לחשוב על כל הפנים, מה המניע ומה הפתרון, אבל הנקודה המרכזית שצריך לזכור זה הנקודה הזו. אתה לא יכול לתת לו להרגיש שהוא גנב. אתה מרגיש שהוא גנב, אבל הוא לא מרגיש שהוא גנב. הוא מרגיש שהוא לקח ממך כסף. זה לא שאתה יודע שבמציאויות אחרות הוא לקח. אז יש דבר אחד שפיתה אותו והוא נפל בו, וצריך לחנך אותו שזה לא נכון. אבל החינוך הזה צריך להיות מתוך בניית האישיות שלו ובניית התדמית עצמית, לא מתוך לשבור. איך עשית כזה דבר? לא. בוא נחשוב רגע איך אתה בונה אותו, איך אתה בא אליו בצורה חיובית, ואתה אומר לו, שמה, אני יודע שאתה מאוד חכם, אני יודע שאתה מאוד ישר, אני יודע שאתה תמיד אוהב לעזור לאנשים, בצורה חיובית. זה שצריך לפתור גם את זה, והוא צריך לקלוט שזה לא תקין, צריך לקבוע אם זה הגיל שהוא יכול להפנים את המסר הזה. האם הוא בגיל שהוא יכול להבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר? הוא יודע ברמה מסוימת שזה לא בסדר, כי הרי הוא הסתיר את זה ממך. אז הוא יודע שזה לא בסדר. אבל כשאתה תבוא, תאמר לו, דוגרי, אני יודע עכשיו שכבר חודש, חודשיים ימים, אתה כל יום לוקח לי מענק, ליב, לאמא, ואתה קונה ממתקים לכל האוטובוס. מה אתה מרוויח עכשיו? איפה אתה שם את הילד? מה התדמית עצמית שיהיה לו? וזה נקודה שתמיד צריך לזכור בחינוך. אני רוצה שיהיה לו תדמית עצמית חיובית. החינוך הוא דבר שני. אחרי שיש לו תדמית עצמית חיובית, אני יכול לעבוד איתו. היה פעם ילד עם מגבלות פיזיות, לא מסוגל ללכת, לא מסוגל לכתוב, לא הרבה בעיות. והיו בעיות אחרות חינוכיות איתו. אז כשנפגשתי עם ההורים, אז ההורים אמרו לי, אנחנו קודם כל רוצים שיהיה בעל גאווה. אמרתי, מה? אז הם אמרו, אנחנו קודם רוצים שיהיה איגו, שיהיה לך עם מי לעבוד. עכשיו, תיתן לו על הראש, תשבור אותו. הילד אין לו שום ביטחון עצמי, אין לו שום תדמית עצמית. אם אתה עכשיו תנסה לעשות משהו איתו, אתה רק תהרוס. קודם צריך לבנות. מתוך הבנייה יהיה לו תדמית עצמית, אחר כך אפשר לאלתר. וזה כלל, זה מה שהוא אומר פה. אל תוך החלץ. אי אפשר לבוא ולומר לילד, אתה רע, אתה רשע, אתה... גם שלפעמים התחושה היא שזה אולי הפעולה הייתה מעשה רשע. כאילו, אני זוכר, פעם נכנסתי לחדר, אח לקח מכונית ממתכת, התחיל להרביץ לאחותו. וזה מכות אכזריות. אוקיי, מה... איך אתה מגיב? אז ודאי שאתה עוצר אותו. אבל מה אתה אומר לו באותו רגע? אז תמיד צריך לזכור את הנקודה הזו. אני אף פעם לא יכול לתת לו אמרה שתכניס לו תדמית לא חיובית. גם אם הוא עשה מעשה לא חיובי. הוא חיובי. אל תוכח לץ. אל תבוא ותיתן לו תדמות, אתה לץ. כי אז יש לו שני אפשרויות. או לסנוע אותך ולהחזיק שהוא לא לץ, וזה אולי האפשרות היותר טובה, אבל אז אתה כבר, היכולות החינוכיות שלך הן מאוד מוגבלות, כי זה יסנק, אה? או לקבל אותך, אבל לקבל גם שהוא לץ. יש בן אדם, סיפרתי לכם נחשב, בן אדם שהזמין אותי עכשיו לסיום שס השני שלו, שס משניות. סיפרתי לכם. עד היום הוא משוכנע שהוא לא יכול ללמוד גמרא, כי הכניסו לו בראש, הוא לא מסוגל ללמוד גמרא, אז הוא כבר סבא. אבל הוא בטוח שהוא לא יכול ללמוד גמרא, אז הוא כל הזמן לומד שעס משניות. נו. לא...
הרב יורידו?
זה דברים שמאוד קשה לשנות. אתה לא בשיחה אחת, אתה לא תשנה בן אדם. בן אדם כבר סבא, הכניסו לו בראש כשהוא היה בגיל 13, 14, 15, 16, שהוא לא יכול ללמוד גמרא. אז בסדר, אז הוא לומד משנה. אז אתה מנסה, אתה לומד אותו, אתה מראה לו שהוא מבין, אתה מראה לו שהוא יודע טוב. לאט לאט, זה מאוד קשה לשנות. יש לי עכשיו עסק עם רופא, שהולך לעזוב את הרפואה, כי ההורים שלו כל הזמן אמרו לו שהוא לא שווה כלום. חברים שכל זמן אמרו לו, זה הרופא השני כזה, שתדעו, זה הרופא השני בעשר שנים האחרונות שאני פוגש ככה. שההורים שלו יותר מוצלחים ממנו, וכל זמן מכניסים לו בראש שהוא לא שווה, ואלה אנשים בני למעלה מגיל 30. זה פעם השנייה שאני נתקל בכזו מציאות. בן אדם שההורים היה להם מאוד דחוף שהוא יהיה רופא, הוא הלך למד רפואה, נהיה רופא, אבל מאחר והם כל הזמן אומרים לו שהוא לא שווה, עד היום, אז כבר גם ברפואה הוא מרגיש שהוא לא שווה, והוא לא, מחפשים כיוון. שני אנשים ש... לא בני ה-19-20, בני ה-30 ומעלה, ועדיין קשה להם עם הכיוון, כי ההורים הרסו להם את התדמית עצמית. ולאנשים אחר כך זה מאוד קשה בהרבה תחומים בחיים. הדבר הראשון שהורה יכול להקנות לילד זה תדמית עצמית חיובית. שאלות הביטחון העצמית, אני בן אדם טוב, אני בן אדם מוצלח, אני יכול לבנות, אני יכול להרים, ואם ההורים לא נמצא, אז ילד צריך לבנות את זה מעצמו, אבל זה מאוד קשה. זה פשוט קשה. ולא לא כולם מצליחים. אז אם אנחנו באים לחנך, אז קודם כל לתוך החלץ, זה מה שהשאלה מסביר. אל תיתן לו סטיגמה, אתה כזה. לא ציינו את כל המקומות בתורה בשולחן ערוך אשר מורים לנו את דרכי החינוך ואשר בדורנו זה צריכים להוסיף ולדקדק בהם, כי ככל אשר ירבו לחפש ימצאו. הוא אומר בעצם בכל התורה והשולחן ערוך אתם תמצאו כל מיני טיפים כיוונים איך לחנך את הדור שלנו. זה כבר אני לא יכול פה להוציא כל מסר. נכון שאיזה פעמים בשבוע ילמד המלמד עם תלמידיו מדרש או עין יעקב, ואמרו חז"ל רצונך שתכיר את מי שאמר והיה עולם למוד אגדה. זה נקודה חשובה. הרבה פעמים אנשים חושבים שכל הדגש צריך להיות בגמרא, בהלכה. אז קודם כל מצטט לנו מדרש, הוא מצטט את זה בשם הספרייה, וזה גם במדרש רבה, זה מופיע בהרבה מקומות. המדרש הזה, שהלימוד אגדה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה יראת שמיים, חז"ל אומרים, צריך ללמוד אגדה.
לכולם.
בתלמיד הגדול יותר ילמד בעצמו, וכשרוצה מלמד לומר לפני תלמידיו איזה עניין מספרי מוסר, טוב שלא ידבר לפניהם מענייני עונש לבד, רק גם יקרא מענייני גדלות נשמת ישראל, שוב להדגיש את הצד החיובי, ומהתקרבותה לשם התעלותה גם על מצב המלאכים. נכון, אנחנו מלאכים, אנחנו יכולים להיות יותר גדולים מהמלאכים, כי אף שנפש הנער נכנע מן המוסר והעונש, זה נכון שהמוסר יש לו מקום, יש צעד שזה כן מכניע את נפש הנער, אבל לא רק שאינה מתקרב לנו בזה בלבד, אלא גם פצע ההתרחפות הנזכר לאל יכולה בזה לראות פה. לפעמים נכון, הנפש נכנעת, אבל הילד מתרחק. וכשמרבה לו גם דברי גדולת הישראל, אז גם דברי המוסר יועילו בנפש הנער תתעורר ותתלהב. צריך את זה לעומת זה, להדגיש את החיובי, את הפוטנציאל החיובי, את הנפש הגדולה שהשם שם בנו. יום שישי יצא לדבר עם בחור מבוגר שכבר לומד הרבה שנים ברצינות, סיים את רוב השעס כבר, והוא אמר שכבר אין לו התלהבות, לא, אין לו חשק ללמוד. אז אנחנו מדברים שעה וכל הזמן מנסים להבין מאיפה אין לו חשק, למה אין לו חשק. אז לקראת הסוף אמרתי לו, בעצם יש ניצוץ של התלהבות, כמו שכתוב חובת התלמידים, והניצוץ של התלהבות כבר לא מתלהב כמו שהוא התלהב פעם. זה אומר בדיוק, נכון. שימו לב על ההבדל בהגדרה. הוא כל הזמן מדגיש שאין חשק, שהוא כבר לא רוצה. אם אנחנו מדברים על החיובי, על הניצוץ, על ההתלהבות, על מה שקיים, רק לא מולהב, זה, אנחנו מדברים על אותו דבר, רק בפן הרבה יותר חיובי. הניצוץ קיים, יש בי את הניצוץ, השלהבת פעם ברה, עכשיו זה על אש יותר נמוך, איך אני מגביר את האש? אתם איתי? זה אפשר לדבר על אותו נושא, מתוך דיבור על מה לא טוב, או על מה פעם היה יותר טוב, עוד יהיה יותר טוב, עדיין יש טוב פוטנציאלי. אנחנו מדברים על אותו דבר, זה עניין של סגנון לפעמים.
יש ספר מנהים על זה, של הרב עקיבא דץ, עם אינספייר.
כן.
כל העניין הזה ההתלהבות זה מתנה של הקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך כל העבודה שלנו כמו יציאת מצרים זה מתנה, אחר כך זה עבודה, זה כמו מודל כזה.
יפה, נשמח לראות.
בספרייה יש,
נשמח לראות.
כן, זה ספר.
אני רואה שאומרים על זה, זה כאילו משהו קטן, כאילו חינם, קטן, למה שאתה יכול להגיע אחרי כל התהליך ש...
כן, אבל אני הבאתי את זה כדוגמה, שהוא בא פה ואומר, כשאתה נותן מוסר, אז אתה לא יכול רק לומר לו מה לתקן, אתה צריך גם לעורר בו את הפוטנציאל ואת החיובי. אני אומר, לפעמים זה לא רק זה פלוס זה, זה גם את אותו נושא אפשר להציג. בצורה של גרוע לא טוב, או בצורה של טוב ועוד לא מספיק טוב, עוד יהיה יותר טוב והפוטנציאל לטוב. זה לא תמיד סותר, זה לפעמים יכול להיות תיאור של אותו מצב. טוב, טוב, אם נסכם, אז מה ראינו פה? ראינו פה את הדגש לא לתת לו תדמית עצמית שלילית, לתת תדמית עצמית חיובית. ראינו שלפעמים זה ייתן את ההתעוררות שהנער יכול להתגבר על הניסיונות שלו, ושההפך, אם אנחנו נותנים לו תחושה שהוא בן אדם לא טוב, אז זה גם אמרנו, זה באיזשהו מקום יש לו שתי ברירות, או לקבל את מה שאמרת ואז הוא עלול ללכת דווקא ליישם את מה שאמרת, או להתנגד ואז אתה בעצם מעורר התנגדות ביניכם, שני אופציות לא טובות. ואז הוא הביא את הנקודה שהמדרש מעורר את היראת שמיים, את ההיכרות מזקונו, וכשלומדים את הדברים שהם מוסר ותוכחה, צריך להדגיש את החיובי, את הנפש הגדולה שיש בנה. עד פה אנחנו יחד? Okay. וכן את המשל, לא יזנחו המלמדים ואבות הבנים. צריך לזכור להשתמש בהרבה סיפורים ממשלים. וכבר הזהירו חז"ל במדרש שיר השירים, ורבנן אמרין על יהי המשל הזה קל בעיניך, שעל ידי המשל הזה אדם יכול לעמוד על דברי תורה. עד כאן. אז המגיד מדובנה כותב שזה לא רק עניין שעל ידי המשל אפשר להבין, זה גם עניין שעל ידי המשל והסיפור זוכרים. שימו לב שכשאני אמרתי את הסיפור שלו עם משניות, כולכם זכרתם. אם הייתי מדבר איתכם על העיקרון, את העיקרון אני גם הזכרנו כבר פעם, אבל את הסיפורים זוכרים. זה למה שאני כל הזמן מביא סיפורים. המגיד מדובנה כותב, למה זה נקרא אוזניים? חז"ל אומרים, איזן מחיקר, תיקן משלים הרבה, ששלמה המלך עשה אוזניים לתורה. אז אוזניים זה ידיות בלשון המשנה. ידיות לכלי, זה נקרא אוזניים לכלי. מה?
ידיות זה עדות?
ידיות זה אוזניים לכלי, בלשון המשנה. אז המגיד מדובנה כותב, הרבה פעמים אדם יכול ללמוד, לשב שיעור שלם, אחרי השיעור הוא יצא, אתה שואל אותו, מה למדת? לא יודע. אם הוא שמע סיפור אחד, את הסיפור הוא זוכר. אז המגיד מדובנה אומר שהמשל זה כמו אוזניים, שאחרי זה הבן אדם, זה כאילו רק את זה הבן אדם שמע, זה כאילו רק לזה יש ידיד שהבן אדם לוקח את זה איתו. השאלה שלי, וזה אני מתלבט לפעמים, זה האם אנשים גם זוכרים את המסר שבסיפור. זה דבר שצריך לפעמים לומר את המסר לפני ואחרי ותוך כדי, ולכבוד שאנשים לא רק יזכרו את הסיפור, אלא גם את המסר שבסיפור.
או, זה של הכלים מחזיקים את כל הכלים.
או, יפה, יפה, אני שומע.
כמו שאומר שעזר לזכור. גם בגלל זה אולי הגמרא תמיד מביאה סיפורים כדי גם שנזכור.
זה דיון, יש בזה באחרונים. זה דיון. וביותר צריכים לשמש בו בנערים, ולא בדברי שכל התורה בלבד, רק גם בענייני המוסר. לא רק בדברים של היגיון צריך להשתמש במשלים, גם בענייני מוסר צריך משלים, וצריכים לדקדק במשל, לספר אותו נכון על הסדר, כאילו המעשה כך היה. כי כך דרכו של הנער, אף שיודע הוא שרק משל הוא, מכל מקום בשעה ששומע אותו, ראו הוא בדמיונות כל המעשה כאילו נעשה באמת, הוא מתפעל ומתעורר ממנו יותר ממין הנמשל. כן, הסיפור יותר תופס אותו. לא יודע למה הוא כותב שזה רק הנער, לדעתי זה גם המבוגר. הרבה פעמים אני מספר שני מבוגרים סיפורים, והם פתאום תופסים אותי על איזשהו פרט שהוא בכלל לא רלוונטי. אבל זה מי שמעניין אותם. היה סיפור, הרב ויין הרבה פעמים מספר, שהיה, היו שני אנשים בסוף השואה, שני חיילים שישבו יחד, ואחד היה יהודי ואחד היה לא יהודי, וזה היה זמן שהגרמנים עוד היה להם אנשים ביער, היה חיילים גרמנים שכל זמן ניסו לראות בחיילים. לא היה מלחמה ממש, את המלחמה ניצחו, אבל עוד היו חיילים עם נשק שהיו מתחבים ויורים פה ושם בחיילים. אז הם ישבו ברפת, והחייל היהודי התכופף להוציא שוקולד מהתיק, איזשהו חפיסת שוקולד, משהו לאכול, ובדיוק אז ירו, ובדיוק אז שהוא ישב היה אמור לבוא הכדור, והכדור לא נגע בו כי הוא התכופף להוציא את החפיסת שוקולד, וירה בחייל האחר והרג אותו. אז כשהוא סיפר את הסיפור, אני לא יודע לאיזה, מה היה העניין, מה הוא רצה להביא מהסיפור הזה, אבל הוא סיפר שאחד מהילדים שאל, איזה הכשר היה לך חפיסת שוקולד הזו? אתה שואל את עצמך, זה משיין שומע בסיפור? הילדים חווים את זה, אז טוב, אז כל פרט מעניין אותם. אבל גם במבוגרים אני רואה שאלות כאלה. וכן בקונטרס הזה בפרק ג' הרחנו קצת בסיפור המשל, אף שאינו נחוץ כל כך לגוף הנמשל, וציירנו את הנהגות הסנדלר עם תפילתו באופן שהתפעל הנער ממנו והתעורר מעט שלא לחמוד כל כך את העולם, רק להתקרב לשם בתורה ובעבודה באמת. וזה מה שדיברנו, אתם זוכרים לשני מדריכות של פרחי בשבת אחר צהריים שבאים לומר תהילים, זו שמדגישה כמה הממתק בסוף יהיה טעים, וזו שמדגישה כמה עבודת השם היא גדולה בתהילים, כמה הקדוש ברוך הוא מקשיב לתהילים, חשוב לו התהילים שאנחנו אומרים. הרבה פעמים המסרים נקלטים בסיפורים פשוטים, אבל הסיפור יכול להחדיר את המסר יותר מאשר האמרה בפני עצמה. אתם זוכרים, סיפרנו את הסיפור על רבי מסתמר, ולענות אמן בסוף הברכה? אתם לא זוכרים, כן. הילד ישב, כן, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא יושב מישיבה של מעלה, ובאמצע הלימוד הוא אומר לדוד המלך ולכולם, חיים כעושה ברכה. אתה זוכר? לא, בסדר, את הסיפור זוכים. אז זה, אלה סיפורים שאצל הילד מאוד מעוררים את ההתלהבות בעבודת השם, לדעתי גם אצלנו, לא רק אצל הילד.
צריך להגיד כמה מילים בפרק ראשון.